אני שמח ונרגש לפתוח את השנה, את הזמן, זמן אלול, באמת ברוממות רוח, בשמחה, בהתרגשות. ואני רוצה ראשית לברך בברכת ברוכים הבאים, כמובן קודם כל את התלמידים החדשים שיעור א' מהארץ, מחול, שהגיעו אלינו, ואת התלמידים הוותיקים, את הוותיקים יותר, ותיקים פחות, את אברכי הכולל, את הצוות ואת הרמים. ובמסגרת הרמים אני שמח לברך בברכת ברוכים הבאים. אנחנו מקבלים רם חדש שורותינו, הרב יהודה טורצקי, שהוא לא חדש אצלנו אבל חדש כאן, בוגרינו, בברכת ברוכים הבאים, ברכה והצלחה. יהי רצון שנזכה כולנו לשנה טובה, שנה פוריה, שנה שנעלה בה בתורה, ביראת שמיים, שימלאו כל משאלות ליבנו. ואני מתכוון משאלות ליבנו, כשאדם נמצא בישיבה, זה בעיקר המשאלות הרוחניות, הציפיות. ואני אולי שוב אחזור לתלמידים החדשים, ואני רוצה לומר, בהתחלה תמיד הכל נראה מאוד גדול כזה, מבולבל, מבהיל, יש איזשהו שוק, הלם של הימים הראשונים, שאדם שואל את עצמו, רגע, מה, אני מתאים פה, זה מתאים לי, מי החברים, מה אפשר כל היום, אני אסתדר עם לימוד. כולם עוברים את זה, אני רוצה לגלות לכם, אפילו כולנו עברנו את זה, גם אנחנו היינו פעם בחורים צעירים ועברנו את זה, אבל זה מהר מאוד, מהר מאוד עובר, ומהר מאוד הישיבה הופכת להיות לבית, החברים, הצוות, זה משפחה, והאדם מרגיש בישיבה כמקום שבו הוא צומח. ושוב, בהמשך החיים, עוד אני יכול להגיד לכם, השנים שאדם זוכר לטובה ובגעגועים, זה השנים שהוא ישב וגדל וצמח בישיבה, בלי שום דאגות אחרות, רק לפרוח ולצמוח בתורה. זה יגיע אליכם גם כן מהר מאוד. וכאן אני רוצה לפנות שוב לכולם, כמובן גם לוותיקים, גם לצעירים, ולומר בפתיחה של החודש הזה, אשריכם, אשרינו, אשרינו מתוך חלקנו ואשריכם. אשריכם, כי עוד לפני שאדם פותח את הגמרא ומתחיל ללמוד, כבר הוא נמצא במעלה גדולה מאוד. עצם זה שהוא נכנס בפתח של הבית מדרש ואומר, אני שייך לישיבה, אני שייך לבית מדרש, אני חלק מישיבת שלבים, כבר עשה לו דבר גדול מאוד, עוד לפני שהוא צעד את הצעדים הראשונים. מאיפה אני אומר את זה? מה זה סתם? שתי ראיות קצרות. הפסוק בדברים אומר, משה אומר לבני ישראל, היום הזה נהיית לעם. מה קרה ביום הזה שנהיית לעם? היום הזה נהיית לעם, זה לא מתן תורה, זה אחרי 40 שנה. אומר רש"י בסוף פרשת, בסוף פרשת כי תבוא, שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר תורה לבני לוי, כמו שכתוב, והתנה אל הכהנים בני לוי. משה כתב תורה ונתן אותה לבני לוי. בני לוי, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, משה רבינו, אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה וניתנה לנו, ומה אתה משליט בני שבטך עליה? ויאמרו לנו, יום אחר לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. מה משה, מה אנחנו, לא מגיע לנו תורה? גם אנחנו רוצים תורה. עם זה באו למשה. שמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם, היום הזה נהיית לעם. היום הזה הבנתי שאתם מבקים וחפצים במקום. היום הזה נהייתי לעם. למה? כי נכנסים ואומרים, רגע, גם לנו מגיע תורה, גם אנחנו רוצים. מה זה? מה עושה בחור שנכנס לפתח בית המדרש? מה הוא מחפש בו? אוי לו מה זה? שנהנים ולומדים מעלים עוד מרגישים גם אוי לו מה זה. אבל בן אדם נכנס לישיבה, הוא רוצה ללמוד תורה, אומר גם אני, מה? רק לאחרים מגיע. היום הזה נהיה התעלם. הנה היום, היום ראש חודש אלול, אפשר להגיד על כל אחד ואחד מכן, נהייתם לעם. אבל לא רק שנהייתם לעם וגיליתם רצון, יש רבינו יונה שחביב עליי מאוד, אבל זה בעצם רש"י, שברגע שאדם אומר אני נכנס ורוצה לקיים, כבר אז נחשב לו כאילו קיים. רש"י אומר בפרשת בו, משה מדבר עם בני ישראל איך להקריב את קורבן הפסח, מה הם צריכים לעשות ביהוד א', וכתוב שם שבני ישראל וילכו ויעשו בני ישראל. שואל רש"י, וזה מדרש בתחומה, וכי מיד עשו, והלא לא עשו אלא עד 14, אלא כיוון שקיבלו עליהם לעשות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו מיד. מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו מיד. אומר רבינו יונה, מעת אשר קיבל כזאת במחשבתו וגמר עליו ככה בליבו, קנה לנפשו זכות ושכר על כל המצוות והמוסרים. אדם יכול להיחשב כעושה כי הוא נכנס ואומר אני עוד לא יודע שום דבר, אני מה למדתי עד עכשיו, הסתובבתי, אמרו לי ככה, עוד לא יודע, גם עוד לא למדתי, אבל אני עכשיו רוצה ללמוד. אם זה בחור מגיע פה באלף אלול, אני רוצה ללמוד. אז א', אמרנו את הרש"י, היום הזה נהיית לעם. או, היום התגלה שאתה בן אדם, שאתה עם, רוצה ללמוד. אבל כשאדם בא ואומר אני רוצה ללמוד ואני מוכן, מה שילמדו אותי, מה שיגידו לי הרבנים, מה שאני אשמע, מה שאני אלמד בהלכה, במחשבה, אני רוצה, אני רוצה חלק מ... נחשב כבר כאילו עשה, זכה בנפשו, אומר רבינו יונה. היום הזה נהיית עליה, דבר נפלא מאוד. עוד לפני שבן אדם צועד את הצעד הראשון שלו בישיבת שלבים, עצם הכניסה שלו לכאן כבר זיקתה אותו באותם דברים. היום הזה נהיית עליה, וכבר מה שאדם מקבל ומוכן לעשות כאילו עשה. אין דבר מתאים יותר לפתיחת שנה מאשר ראש חודש וראש חודש אלול. קודם כל ראש חודש, ראש חודש יש בו את הנקודה הזאת של התחדשות. החודש הזה לכם ראש חודשים, מתחיל דבר חדש. מה שהיה לא זה מה שיהיה, אני עכשיו מתחיל מחדש. לא מסתכל על כל הנפילות ועל כל הבעיות, את הכל אני משליך מאחורה, את התסכולים, את הקשיים, את האכזבות, את הכישלונות, מתחיל מחדש. נכנסנו כאן ראש חודש, ויותר מהכל ראש חודש אלול. אלול, היום שמענו תקיעת שופר. תקיעת השופר הזאת היא מאותה תקיעת שופר. מה קרה בראש חודש אלול? ראש חודש אלול משה עולה לקבל לוחות שניים. זה בראש חודש אלול. 40 יום קיבל אותם ביום הכיפורים. יום הכיפורים הוא גם יום מתן תורה, אבל ראש חודש אלול זה היום שבו מתכוננים לקבלת התורה. ראש חודש אלול, ולא סתם, היו לנו לוחות ראשונים. לוחות ראשונים זה דברים גדולים, גבוהים, הכל מכתב אלוקים, הכל משמיים. בני ישראל מגיעים לזה כאילו הכל מוכן. הגמרא אומרת, המדרש, לוחות ראשונים ניתנו בקולי קולות נשתברו. מה יש בידינו? דווקא אותם לוחות שניים. בני ישראל נכנסים בהרגשה, מי יודע אם זה יצליח, כן? אבל אלה הלוחות שנשארים, עם יכולת להגיע גם אחרי נפילות, גם אחרי משברים. הנה אני עכשיו מתחיל מחדש. אבל לא סתם, עוד יותר מזה, המדרש אומר על פסול לך שני לוחות אבנים, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, לוחות ראשונים אני הבאתי את הלוחות, גם כתבתי עליהם, אבל גם אני החומר, הלוחות בעצמם הם מעשה אלוקים. אתה שברת את זה. משה שבר אותה, היה לו חשבון, הוא שבר. לוחות שניים, אתה רוצה שאני אכתוב משל למי שקרא כתובה, אז הוא רוצה לכתוב כתובה חדשה, אומר אני צריך להביא נייר עכשיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה קראת, תביא אתה את הנייר, תביא את הלוחות וכתבתי. מה הרעיון? לוחות שניים, אנחנו צריכים להביא את הנייר. לוחות הראשונים היה כולו אלוקים, בני ישראל מגיעים, נותנים להם. לוחות שניים, אלה הלוחות שלנו, אנחנו צריכים להביא את הלוחות, אנחנו מביאים את הקלף. הקלף זה העבודה שלנו, זה ההשקעה שלנו, זה העשייה שלנו, זה מה שאנחנו נותנים. ואז אנחנו מקבלים תורה אלוקית. מה שאנחנו עושים בישיבה, מה שאתם תעשו, מה שאדם נדרש לעשות יום יום, זה כל הזמן אני נותן את הנייר, אני מספק את הגוף, את הקלף, ועליי תיכתב תורת האלוקים. כל זה קרה בראש חודש אלול. ראש חודש אלול זה היום. היום אנחנו מביאים לפני ריבונו של עולם את הקלף, מביאים את עצמנו, אומרים כאן אנחנו רוצים שתורה תיכתב עלינו. אנחנו מביאים את הרצון שלנו, את ההגיעה, את ההתמדה, את ההשקעה, את הקדושה, כי תורה צריכה להילמד בקדושה, והתורה תורה אלוקית. מה יותר מתאים? מה יותר מתאים? היום הזה נהייתם לעם, היום הזה נהייתם לעם. והיום כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתמלא גאווה. גאווה זאת מידה שלילית ורעה. אבל יש גאווה אחת, בצבא קוראים לזה גאוות יחידה, אבל לנו יש לשון אחרת, ויגבה ליבו בדרכי השם. יש גאווה שהיא מותרת והיא נצרכת, והיא לבוא ולהגיד אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו. אני זוכה למה שאחרים לא זוכים. אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו. אבל לא רק אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו, כל אחד צריך להגיד לעצמו, אני מסוגל ויכול להגיע גבוה גבוה, לטפס. ואולי אני חשבתי ואני לא האמנתי, אולי לא האמינו בי לפניכם, אולי באמת נפלתי ונכשלתי גם אני, אבל אני מסוגל ואני יכול. ויגבה ליבו בדרכי השם. ושוב, אני לא אומר דברים מעצמי, אני אביא לכם שלוש מקורות, ומכל המגוון, שלא תגידו שייך לזה, אני אביא לכם מבעלי המוסר, מהחסידים ומהמתנגדים, כל אחד מקודש שלו בעניין הזה. אומר האורחות צדיקים בשער הגאווה, הוא אומר, הגאווה במעלת החוכמה היא משובחת, שנאמר כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, ויוסיף הודעה לבורא ברוך הוא, ויאמר, מודה אני לפניך שנתת חלקי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות, אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו. ועל זה נאמר, ויגבה ליבו בדרכי השם, כי יהיה אדם יקר רוח וגבל לב בענייני העולם הבא. לא להסתפק במועד, הסתפקות במועד זה טוב בעניינים גשמיים, בעניינים רוחניים לשאוף גבוה, אבל לא רק לשאוף גבוה, זה להאמין שאני יכול, ולא יספיק לו במה שיזדמן לו, ולא יאמר די במה שתמצא ידו מהם, אלא ימעט בעיניו כל מעשהו, ותקבע נפשו למעלה תמיד, ותמיד ירגיש שהוא יכול לעשות עוד יותר. וזאת הגאווה אינה מזקת לענווה, אלא אדרבה מסייעת וגורמת לו לשמוח במעלות הטובות ולשמוח בכבוד חברו ולחוס על כבודם. סוג של גאווה שגורמת לבן אדם להיות יותר טוב ולרצות להיטיב עם אחרים. ואני הייתי מוסף שבישיבה, עוד אני אדבר על זה, שישיבה בנויה גם על בניין האישיות הפרטית, אבל היא באה בתוך ציבור של כלל עם זיכוי הרבים. חלק מהגאווה היא גאוות יחידה גם של ישיבה, אנחנו כישיבה יכולים לטפס גבוה, אנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים לעשות, ואנחנו נעזור אחד לשני. אורחות צדיקים, שם ישמואל, סוחת שוב, לא משנה, זה פרשת וישלח, הוא מקשר את זה לאברהם, קראו הר, במקום, בזמנות אחרת, נעשה איך הוא קישור נפלא. זהו רמז להתחלת האדם בעבודת השם, שצריכה להיות בחוזק גדול והגבהת הלב בדרכי השם, לומר, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכולנו חלה. כי בידיים רפות ובביטול באלמה לא סגי לי בהתחלת העבודה, פנייה כמתייאש. לא להגיד מה אני, מי אני, מה אני מסוגל, כבר ניסיתי, כבר ניסו איתי, אני מכיר את עצמי, כבר התייאשו ממני, ההורים שלי, הרבנים, שום דבר. כי זהו מתחבולות יצר הרע לרפות ידי העובדים ולהפילם בייאוש הנורא מכל. הלא נעלה וירשנו אותה. רב חיים וולוז'ין, תלמיד הגר"א בנפש החיים, ציטוט קצר, וזאת תורת האדם כל איש ישראל, על יאמר בליבו חס ושלום, כי מה אני אומר כוחי לפעול במעשי השפלים שום עניין בעולם, אמנם ידע ויקבע במחשבות ליבו שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא יתאבדו חס ושלום, ומרבו מעשיו ומגדלו ורמו, שכל אחד עולה לפי שורשו ולפעול פעולתו בגובי מרומים. אנחנו נמצאים פה בפינה של בית המדרש, יושבים ולומדים, לא רק שאנחנו בונים את עצמנו, לא רק בונים את הסביבה שלנו, לא רק שבונים את הישיבה, בונים עולמות. ויגבה ליבו בדרכי השם, רבותיי, גאווה, גאוות יחידה של יגבה ליבו בדרכי השם, מה אני מסוגל, ולעזוב את כל עיצות היצר והרפיונות שאנחנו כאילו לא מסוגלים. אנחנו מסוגלים להגיע גבוה מאוד. וכשאדם בא ואומר אני רוצה ואני מסוגל, אסור שהדברים יישארו באוויר. אני רוצה לגדול להיות תלמיד חכם, אני רוצה להיות צדיק הדור. לא, רבותיי, קחו לעצמכם משימות ויעדים. אני נכנס עכשיו בסוף השנה, אני אקח לכך דפים בבבא בתרא, קונה את המסכת, אלה הדפים בעיון, אלה הדפים בבקיאות, כך וכך אני לומד הלכה, כך וכך ספרי מחשבה, כך וכך תנ"ך. תשבו לכם היום בערב אחרי הסדר בערב, כל אחד יגיד מה, איך אני רוצה לראות את עצמי בסוף השנה, ומה אני חושב עכשיו שאני צריך לעשות את הצעדים במהלך השנה כדי להגיע. ובמהלך השנה תבדקו האם אני הולך בכיוון הזה, אם לא, לראות איפה אני צריך לתקן. אבל זה לא רק באספק של לימוד, גם באיכות הלימוד. האם אני קונה כלים להבנת הגמרא? יש אנשים שהגמרא בשבילם היא כספר החתום, כן? יש אנשים שצריכים עזרה, בשלבים הראשונים זה חיוני, אבל אני קונה לי כלים, אני עד סוף השנה יודע לגשת לגמרא, רש"י ותוספות, לגש לראשון מסוים בלי קביים, אני יודע לקרוא אותו. כולנו מתקשים, גם רבי עקיבא גריגר יש לו קושייה, אבל אני, זה משימה, ומה אני עושה בשביל זה? כך וכך שעות אני מקדיש, כך וכך אני עושה. וגם בעבודת המידות, כמה מידות אנחנו צריכים לתקן, כמה הרגלים רעים. אני רוצה לחזור לנקודה הזאת, אני אקשר פה שני דברים. תורה היא לא כשאר המדעים, תורה תלויה בקדושה, תועה לחלוטין מי שחושב שיכול להישאר עם כל ענייני החולין ועם הטומאה של החולין ועם הדברים שהם טומאה ממש, והיום הטומאה נמצאת לכל אחד ואחד, יכולה להיות לו על כף היד במכשיר כזה קטן כאן. מי שחושב שהוא יוכל ככה להמשיך ולצמוח בתורה, או מי שחושב הנה ניסיתי ונכשלתי, כשהוא החזיק את הדברים האלה ביד, זה לא הולך ביחד. לא קל, זה מלחמה לא קלה. לא היה דור שהיה צריך להתמודד עם דבר כזה. זה דור שלנו, זה ניסיון שלא היה לדורות. אבל אדם צריך לכתוב לעצמו משימה. אני מקבל על עצמי שתוך כך וכך חודשים, תוך כך וכך זמן, אני מסוגל להתנתק מזה. היום הפסיכולוגים מדברים על זה שיש התמכרות, ממש התמכרות לדברים האלה, כמו שמתמכרים לסמים, לדברים או לאלכוהול. מה אני עושה? קחו לעצמכם משימה. אני באתי לישיבה, אני לוקח את זה לעצמי משימה, לשאוף גבוה ולהאמין שיכולים, ולא ליפול ולא להתייאש מנפילות. קחו לעצמכם פתק כזה, תכתבו לעצמכם ותבדקו את עצמכם במהלך השנה איך התקדמתי. לא גבוה מדי, לא נמוך, לשאוף גבוה, לא גבוה מדי שאי אפשר להשיג את זה. לא לבוא ולהגיד שעד סוף השנה, כן, אני לומד ש"ס, בבלי, ירושלמי, כן, ורמב״ם, ואני צדיק הדור שכבר באים אליי כולם לתת לי קביצח. זה יפה מאוד, אבל זה לא ילך. משימות גבוהות, אבל שאני מסוגל לעשות אותם. ויגבע ליבו בדרכי השם. להאמין, כן, אני יכול. כן, אני מסוגל. כן, אני יכול. אני יכול, אם אני הייתי שצריך בשני מילים לבוא ולהגיד מה המטרה שאדם צריך להציב לעצמו ואחר כך לחלק אותה, אני רוצה לצאת ולהיות בן תורה, או אני רוצה להיות מי שילמד תורת חיים. תרצו את הסיסמה של בן תורה, תרצו את הסיסמה של תורת חיים. תורה מסמלת ידיעת התורה, את הקשר לתורה, את היכולת ללמוד, את אהבת התורה. ובן תורה או תורת חיים זה הדבר שאומר התורה מכוונת את מעשיי, לפי זה אני בוחר את העיסוק שלי, את המקצוע, ככה ייראה הבית שלי, ככה אני אחלק את החיים שלי, ככה ייראה החוץ שלי. תורת חיים או בן תורה, זה המשימה בגדול. מה אני צריך לעשות השנה? לעשות חלוקה. ויקבע לי בו בדרכי השם, להאמין שאני יכול. רבותיי, לנצל את הזמן. חבל על הזמן. חבל על הזמן לא במובן שהסברסומי שמשתמשים בזה, חבל על הזמן, חבל לבזבז זמן. זמן זה משאב יקר, אל תבזבזו אותו, תנצלו אותו, תנצלו אותו. לא להגזים, לא ללכת לישון בשלוש בלילה, כן? כי גם זה חלק ממלחמת היצר. מתמיד, שמעתי מהשכן שלי, הגויין האדיר, הרב אברמסקי, בעל חזון יחזקאל, הוא אמר מתמיד, זה מי שלומד בזמן, אוכל בזמן וישן בזמן. זה מתמיד. הוא היה גאון אמיתי. תעשו את זה, מתמידים כאלה תהיו. לא לבזבז את הזמן. אני רוצה להגיד, עולם התורה ועולם היהדות, זה היה מחזה מרנין החודש האחרון סביב העניין הזה של הדף היומי. נגמר סבב של דף היומי. לפני 7.5 שנים עמדתי כאן על הבמה הזאת ואמרתי לבחורים, תשמעו, מתחיל דף יומי, אנחנו בישיבה נשתלם בדבר הזה, מישהו יעביר, תיכנסו לזה. ואמרתי שצריכים להיכנס לזה במיוחד אלה שיודעים שלא, או כרגע נראה להם שלא ימשיכו כל חייהם בלימוד, שהם בעתיד יצאו להיות בלבטים. אתה נכנס לדבר, להרגל, מחייב אותך, לפני 7.5 שנים. ואמרתי שהחוכמה היא להחזיק מעמד. יש מי יעלה בהר השם ויש מי יקום ממקום קודשו. יש לעלות ויש להישאר שם בפסגה. אבל גם קניין לזמן. מי שעשה את זה, והיו מספר של אנשים מספר די גדול שהתחיל, נשרו, אבל יש כמה שניגשו אליי השנה, סוף השנה, ואמרו לי, תודה רבה לך על אותה שיחה, הנה אני מסיים. הרגשתי כמו איזשהו מחותן כזה, הנה היה לי. ואני אומר לכם עכשיו, גם אתם תכניסו לסדר היום שלכם, סדר ערב או אחרי סדר ערב, תכניסו לעצמכם דף יומי. והישיבה, אני מודיע כאן, הישיבה משתתפת בעניין הזה. הישיבה יהיה סדר, בסדר ערב יהיה תמיד באופן קבוע מישהו שיעביר דף יומי וייתן את זה. כבר נמצאים, כבר, איך אומרים, העגלה נוסעת, אין עצור, הם כבר נמצאים שם בדף. אבל בסדר, אפשר לעלות עכשיו פרק שלישי בברכות, את אחר כך להשלים. לכו ותעשו את זה נוסף לדברים האחרים. הנה משימה שאדם שם לעצמו יכול לעשות. אני קורא לאנשים לעשות את זה ולא לחשוב שדברים גדולים מאיתנו. הישיבה, כמו שציינתי, תפקידה באמת לבנות את האדם הפרטי, לבנות אישיות, כל אחד ואחד לכוון אותו ולבנות אותו. יחד עם זאת, הישיבה בנויה כישיבה, יש אחריות של ציבור. זה לא רק אחריות, יש גם את זכות הרבים. לכן אני אומר, תמיד תלמדו בבית מדרש. גם מישהו חושב שהוא יכול ללמוד בחדר או למטה באויצר, יכול ללמוד יותר טוב כי יש שם שקט או משהו כזה, לא. אפילו אם זה נכון, הרבה פעמים זה לא נכון, אבל אפילו אם זה נכון שבחדר תלמד יותר טוב, יש לך את האחריות. זה עניינה של הישיבה. יש לך את זכות הרבים ואת חובת הרבים. והתלמיד שבגלל שהוא נמצא כאן בסדר ואונם קשה לו, אבל החבר שלו בגלל זה לומד יותר טוב, כי איש את ראו יעזורו, יש לו את זכות הרבים. ואותו דבר בעניין תפילה. רבותיי, להתפלל בישיבה תמיד בכל מצב. גם אם מישהו חושב שהוא יכול להתפלל בזמן אחר יותר טוב, אני אפילו פסקתי לתלמידים שעדיף שתתפלל ביחידות בחדר שלך אם קמת מאוחר, ואל תלך למניין בנוף הילון, כי אם תתפלל היום ביחידות בחדר שלך, אז מחר אתה תזכור ותבוא ללמוד להתפלל בישיבה. אבל אם אתה תתרגל להתפלל בנוף הילון, זה יהפך לך להרגל, וגם החברים שלך יעשו, ובסוף תשכנע את עצמך שאתה ככה לומד יותר טוב, כי אתה יכול לקום יותר מאוחר. לא. והפסיקה הזאת נובעת מהבנה שישיבה זה זכות הרבים. תתפללו כאן, תתפללו פחות טוב. ואני קורא לכל אחד ואחד, כולל אברכי הכולל, תעשו כל מאמץ בכל המצבים. אני יודע שקשה, יש לאנשים מחויבויות, כל רגע של תפילה שיכולים. כיוון שאנחנו מדברים על מחויבויות ועל הרגש של בית המדרש, יש לנו כלל, אין פלאפונים בבית מדרש, אין פלאפונים. אשרי מי שמשאיר את זה בחדר. אבל מי שלא יכול להשאיר את זה בחדר כי הוא פחד שיגנבו, אין שום, קודם כל שום שיחה בשום פנים ואופן, לא תהיה שום שיחה פה בבית המדרש. אבל לא רק זה, זה פשיטה, לא להשאיר פלאפון דלוק וכל הזמן מסתכלים אם מישהו מתקשר שם וזה. כן? הפלאפון מחובה. נמצאים בבית מדרש, עוזבים. אני נמצא עכשיו עם הגמרא, אני נמצא עכשיו עם בוינה של אוילום. רק מי שמהחבורה פה בישיבה הוא רופא שצריך לרפא, אם יש פה מישהו, אני לא קיבלתי הודעה שמישהו מהבחורים הגיע לנו פה רופא, פיקוח נפש. אין פיקוח נפש, אין סיבה, זהו, אין פלאפונים. להשאיר אותם מחובים ולא לחכות, ושהם, אין. זה חלק, נראה לכם שאי אפשר בלי זה. אפשר ואפשר, זה גם בריא נפשית, אבל ודאי ודאי תורני. לא יעלה על הדעת. להתייחס בסדר לפלאפון כמו בשבת לפלאפון. זה מוקצה עכשיו? לא, אין. נגמר הסדר, יש מוקצה לחצי שבת, יש מוקצה כזה. אין פלאפונים. להשתדל בכלל לעבוד בימין דוחה עם המכשיר הזה, עם כל הכישלונות שיש לו, קדושה כמו שאמרנו. ופה אני אומר לא דבר של מחויבות, אבל אני קורא לאנשים לעשות את זה, ודאי וודאי באלול. כבר כמה שנים שיש בחורים שמקבלים על עצמם שעתיים, כן, שבהם אין שום שיחת חולין, לא החבר ולא שום דבר, אין יציאה החוצה, שום דבר. שעתיים קבענו את זה בגלל שתפסת מרובה לא תפסת, וזה בכל זאת משהו. אני בשעתיים, אתם רוצים תכתבו פתק שלא יפריעו לכם, אני עכשיו בשעתיים. זה שעתיים ששום דבר, אני לא מדבר שום דבר חוץ מהלימוד, לא מפריע לי, לא קוראים לי, אני עכשיו בשעתיים. יש חברותה שמתאים לה בבוקר, תעשו את זה בבוקר, יש בצהריים, יש ערב. להבין שכדי להגדול בתורה צריך לצלול ולשקוע, ולפחות את הדבר הזה בואו ונעשה את זה. אז אשרינו מה טוב חלקנו, באמת אשרינו שאנחנו יכולים ומסוגלים. אני לפני סיום גם רוצה להגיד, אם אני אומר אשרינו בתור חלקנו, אני מדבר על גאוות יחידה, כן? ויגבל ליבו בדרכי השם. אני רוצה בהזדמנות הזאת, שיבת שלבים גאה, אברך מבוגריה, כולכם מכירים אותו, הרב שמעון לוי, כן? נבחר בימים האחרונים להיות רב של מושב חשוב בצפון, מושב שדה תרומות, התקבל שם לרבנות. הנה, בחור גדל וצמח פה, לא הגיע, לא שונה מכל אחד ואחד מכם. התמדה, מה יכול להיות יותר טוב? גאווה שלנו, שמחה שלנו, הישיבה מברכת אותו בהצלחה, שיזכה, עבודה לא קלה ולא פשוטה, אבל שיזכה באמת להגדיל תורה ולהאדיר. ממש לסיום, אני רוצה לסיים, אנחנו לומדים בבא בתרא סדר נזיקין, נזיקין. בסדר נזיקין הגמרא אומרת שני דברים. מקום אחד הגמרא אומרת, הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה גדול מהם, שהם כמעיין המתגבר. יעסוק בדיני ממונות, כך אומרת הגמרא. זה גמרא, איפה? תספיקו ללמוד אותה, זה בבא בתרא, אולי העמוד האחרון, הדף האחרון, קע"ה. בדף קע"ה כתוב, הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות. אתם תגיעו לשם, בעזרת השם, יעסוק בדיני ממונות. רוצה להחכים, יש עיסוק, הלימוד בזה, לימוד, ובבא בתרא בכלל, הפרקים שם, באמת, כל יסודות הש"ס יש. ומצד שני הגמרא אומרת, הימן באי למי וחסידה, להיזהר במילה דנזיקין. אתה רוצה להיות חסיד, מה הקשר של חסידות? מה אנחנו לומדים בעצם? ניסקי שכנים, אדוני תהיה זהיר, תסתכל ימינה ושמאלה, תראה מה אתה עושה לשכן שלך, תראה מה משפיעים המעשים שלך. אז הלימוד הזה גם בונה אותנו בעניין הזה. אין לך מקום בישיבה שבו העיסוק הזה הרוצה להחכים, ואין לך מקום כמו בישיבה שמרגיל אותך, רגע רגע, מה אני עושה, מה אני משפיע. ואם יש ניסקי שכנים בגשמיות, יש ניסקי שכנים ברוחניות, ואם יש להועיל השכן בגשמיות, יש להועיל השכן ברוחניות. וממש המשפט האחרון, קראנו בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כשאומרים ראה, אז אומרים תסתכל. אומר המדרש בתנחומה משל, משל לזקן שהיה יושב על הדרך, והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהם ומזהיר העוברים. יש שני דרכים, דרך אחת נראית מאוד יפה, היא תחילתה מישור אבל סופה קוצים. ואחת תחילתה קוצים וסופה מישור. אומר הזקן, אל תסתכלו במבט שטחי, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם שומע לו והיה מהלך בה, מתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותם שלא היו שומעים לו היו הולכים ונכשלים בסוף. כך משה פירש לבני ישראל ואמר לכם, הרי דרך החיים ודרך המוות ברכה וקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. איזה משל נפלא. עבודת השם שלנו, הוויתור לפעמים על כל מיני דברים שנראים לנו ענייני העולם הזה, וכל מיני קשיים שקשורים לזה שאדם צריך להיכנס לישיבה ולהקדיש את עצמו ללימוד, כל מיני קשיים נראים לנו, אדוני, מה אתה מוביל אותי בקוצים, והנה יש לפניי דרך אחרת שנראית מישור. אבל אומר משה, ראה אנוכי, הנה זקן, אומר אל תשימו לב להתחלה, זה רק ההתחלה ככה, בהמשך זה מתהפך. אתם הולכים בדרך שסופה מישור, אל תלכו בדרך שסופה קוצים, כי עבודת השם סופה היא מישור. כי כל מה שאנחנו רוצים לתת זה את החיים, את הברכה. הנפש, הנשמה, נפש לא תמלא, כל ענייני הגשמיות לא נותנים מה שנותן את העניינים הרוחניים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. יהי רצון שנזכה כולנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, להגדיל תורה ולהאדירה, וכמו שאמרנו, לזכות להיות בני תורה ולזכות וללמוד כאן תורת חיים.